טוב, אז אני לא נחזור, אני אגיד את העקרונות לרגע אחד של פרק ד', כי אנחנו נמצאים בחלק השלישי והאחרון של הפרק. רוצים להתחיל בו ולהמשיך לפרק ה'. בשיעורים שם אפשר לראות שנייה אחת, זה השיעור האחרון. כן, כן, בדיוק. כן, ומאחר שהתורה ומצוותיה, זה מופיע בתור כפתט. רואים יש שם כפתט עם כוכבית בצד שמאל. בסדר, טוב, אז אני ברשותכם אחזור לרגע רק על העקרונות של פרק ד', אולי אפילו קצת לפני, ממש במשפט. הנפש השמית בישראל היא הנפש האלוקית, והיא חלק אלוהה ממעל ממש. אחרי שבררנו את הממשות הזאת של נפיחה, בנים אתם להשם אלוקיכם, עלו במחשבה וכולי, תיארנו את כוחותיה הפנימיים של הנפש, והם עשרת הכוחות המחולקים לשני חלקים, לשכל ולמידות. החוכמה והבינה והדעת הם החלקים שנקראים בשם הכללי שכל, והן ספירות השכל, והן האימות, הן המקור, והמידות הן שבעת ימי הבניין, שגם הם מחולקים לשניים, האהבה והיראה הם השורשים של המידות, בסדר? וכל השאר הם ענפיהם ותולדותיהם. אחרי שבררנו את עשרת חלקי הנפש לחלקיהם שתיארנו עכשיו באופן כללי, שהם כוחות הנפש האלוקית, אנחנו מדברים בפרק האחרון על לבושי הנפש. לנפש, כשאנחנו מדברים על הנפש, אנחנו מדברים על נפש, רוח ונשמה, לא רק על הנשמה. לנפש ישנם שלושה לבושים: המחשבה, הדיבור והמעשה. גם המחשבה, כפי שאמרנו, היא איננה הנפש עצמה. למרות שהאדם טועה לפעמים וחושב, אני חושב, זאת אומרת זה אני. לא, גם המחשבה היא סוג של דיבור, היא אותיות, שאינך מוציא בפועל עם גלי קול. אבל אתה, גם כשאתה לא חושב, המחשבה היא כבר כלי שרת שבו אתה מביא לידי ביטוי, היא מדיה. ואחריה הדין, ואחריה המעשה, בפיך ובלבדך לעשותו. שלושת הלבושים האלה, כאשר הם מתלבשים בכל תרי"ג המצוות, הרי שתרי"ג המצוות משמשים את לבושיה של הנפש בכל הכוחות. המצוות שבמחשבה הם לבושי המחשבה, הם בעצם לבושי הנפש שבמחשבה. וכשמחשבתו של האדם מתחברת עם מחשבתה של תורה, אז הוא בעצם מתלבש במחשבה הזאת של תורה ממש, בחוכמה, בינה ודעת. המצוות המעשיות הן הופכות להיות הלבוש של המעשה של הנפש, והמצוות של הדיבור, של הלימוד, של הפירוש, של הביאור, של הדיבור, הן הופכות להיות הלבוש של דיבור הנפש. וכך שלושת לבושי הנפש יכולים להיות תורה. שתיארנו שהבינוני יכול להגיע למקום שבו הוא בשלושת הלבושים שלו לא חוטא, הנה הכלים שאיתם אנחנו מתחילים לנהל את המערכת. שהבינוני יכול להגיע על ידי התבוננותו. זוכרים את המילה בינוני? הבינוני צריך להתבונן כל הזמן. אם הוא לא מתבונן, אז הוא יכול ליפול. כי הלבוש הזה, כדי ללבוש אותו, צריך ללבוש אותו. אדם יכול ללבוש אותו ולפשוט אותו. כשאתה לובש את הלבוש הזה, אתה יכול להגיע במדרגת הבינוני בתוך המאבק שקיים בך כל הזמן, מפני שבנפש הזאת יש את הנפש האלוקית שהיא חלק אלוה ממעל, אבל יש את הנפש הבהמית שהיא אומנם מקליפת נוגה והיא יכולה להתהפך, היא יכולה לעשות את הפעולה הנכונה, אבל יש לו את המשיכה ללמטה. כלי ההתבוננות מתרחש בשלושה הלבושים האלה, במחשבה, בדיבור ובמעשה. נפלא. אלא שאז בא תניה וחידש לנו, חידוש נוסף, זה הדברים שראינו בשיעור האחרון, הוא חידוש גדול מאוד מאוד מאוד. החידוש הנוסף הוא, בדרך כלל שאנחנו אומרים את המושג לבושים, אז לבושים הם דבר נחות מהנפש עצמה. כשאני אומר שאני מתלבש, אני מתלבש בחולצה, אני מתלבש בדבר, אני מתלבש, אז הלבוש הוא למטה מהאדם. לבושיו, לבושיה של הנפש, שהם המחשבה, הדיבור והמעשה של התורה, לבושי הנפש האלוקית, בשונה מלבושים של כל דבר אחר, לבושי הנפש האלוקית, שהם הלבושים האלה, הם למעלה לאין קץ מהאדם עצמו. כלומר, מצד אחד הם הלבושים שלו, ניקח מצווה. מצד אחד המצווה היא אות. היא, איך קראנו למילה? אות וינקל. איתות. היא לבוש שאני לובש ואני לובש ופושט. מצד שני, המחשבה הזאת האלוקית או המצווה הזאת הן חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. והרי הקדוש ברוך הוא ומחשבתו חד. קודשא בריך הוא ואורייתא חד. אז בעצם כשאני לובש את המצווה הזאת, כשידי מתלבשת במצווה, היא מתלבשת בקודש ברוך הוא כביכול. כלומר, הנשמה שלי עם כל עוצמתה היא נבראת. בסדר? היא נבראת. אבל הפסוק הזה, שירופי האותיות האלה בתנ"ך, כמו שהוא אמר לנו אתמול בפרק ד', ההלכה הזאת, שהיא שמע מוזר בהתחלה, היא והקודש ברוך הוא חד. זאת אומרת, זה חלק מהבורא. היא והקודש ברוך הוא חד ממש. אתה פוגש עכשיו לא את הנברא, אלא את הבורא. כי אני אומנם לא יכול לתפוס את זה, מדוע? כי אצל האדם היודע, נו, הנוסחה של הרמב״ם החשובה, והידוע והמדע, אצל האדם אינם אחד. אבל אצל הקודש ברוך הוא היודע, והוא הידוע, והוא המדע. מה שאין האדם יכול להשיגו על בוריו, לשון הרמב״ם הבסיסית של כל מה שאנחנו לומדים אותו. אז אם אני קולט שמחשבתו של הקדוש ברוך הוא, חוכמתו זה מה שמופיע בכלל בעצם החוכמה הזו, בהבנה של חוכמת התורה, הוא רצונו, זאת אומרת, איך הוא רוצה להביא את הדברים פה למימוש, פסק ההלכה. ההולכה החשמלית מהאין סוף הם האל החיים. חד עם הקדוש ברוך הוא. אז כשאני עוסק בלבושים האלה, זאת אומרת שאני אומר, אני יכול להתלבש במחשבה אלוקית, אני לא מדבר על בגדים בלבד במובן הנמוך, אלא אני מדבר על מה שמצד אחד בציור שלו הוא מתחתיי, במובן שאני שולט בו. אני יכול עכשיו לקחת את הפסוק הזה ולנתח אותו בשכלי, אני השולט. אני יכול לקיים או לא לקיים. אני יכול ללבוש או לפשוט. ומאידך, כשאני עוסק בלבוש הזה, אני עוסק בעצם באותה אור כצלמה. מצד אחד זו צלמה, אבל מצד שני, הפסוק הזה הוא האור אין סוף בעצמו. כלומר, אני יודע שהפסוק הזה שאני עוסק בו עכשיו, מה שאני מבין בשכלי, אני יודע שזה רק צלמה. אני יודע שמה שאני מבין בשכלי הוא לבוש במובן הנחות של המילה. אבל שבעצם אני עכשיו עוסק במשהו שהוא מעל, 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 מעל העוסק עצמו. זה היה החלק השני שראינו אתמול על הלבושים. הוא מאוד מאוד עקרוני. די, ברור, ברור. מצד אחד אני עוסק פה בחפצה, מצד שני בעצם העיסוק אני בחפצו יתברך עוסק. ולכן המצוות, כפי שהוא הזכיר לנו בחלק הזה, הן מצד אחד כנגד איבריו של אדם. במובן הזה אני כאילו יכול להגיד, הנה אני יכול לקחת את המצווה הזאת, והיא הסמיכה לאצבע הזאת. עכשיו לא יהיה לי קר. והנה המצווה הזאת, והיא הסמיכה לאצבע הזאת. ומאידך המצוות הן איברים ומלכה. מה פירוש איברים ומלכה? כיוון שהוא... כביכול ברכי נפשי, איך אמרנו, מה הנשמה ממלאת את הגוף, אף הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, איך זה מתבטא? באיבריו. איבריו של אדם זה האדם. אתה לא יכול להגיד, לא פגעתי באדם, פגעתי באיבריו. לא פגעתי באדם, פגעתי בחולצה שלו. איבריו של האדם זה האדם. רצונו של הקדוש ברוך הוא, חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, זה הרבה מעבר למשל. זה הוא עצמו, כי הוא היודע והוא הידוע והוא המדע. ממילא, כשאתה פוגש נצח בפסוק, כשאתה פוגש נצח במצווה, ואתה לא מבין מאיפה זה בא, זה כי אורייתא היית בקודשא בריך הוא חד. כשם שהוא הסביר לנו את זה על עצם הנפש הזאת של חלק אלוקה ממעל ממש, כך הוא אומר לנו את זה על כל מחשבה, על כל רצון, על כל חוכמה. זאת הייתה השאלה שעסקנו בה אתמול בהרחבה. איך יכול להיות שהדבר... נכון, נכון, נכון. זאת הייתה השאלה שבה עסקנו אתמול בשיעור השני. איך יכול להיות שהדבר האינסופי מתלבש במציאות גשמית? או איך יכול להיות שהדבר האינסופי מתלבש במציאות גשמית? וזה הוא התחיל לעסוק, וכאן בהמשך פרק ד' אנחנו נכנסים לזה עוד יותר. זאת השאלה, זאת הנקודה הגדולה. אז ניכנס לזה פנימה. נתחיל אולי ככה, שוב רק את השורות. אתמול ככה הרחבנו בזה הרבה, אבל נתחיל עוד פעם את השורות בלבד. אולי כמה שורות לפני המקום שאנחנו דיברנו. ונימה, ממש בלי לפרט כלום, את מה שאמרנו עכשיו, נקרא עוד פעם רק את השורות עצמן. זה מתחיל במילים, והנה שלושה לבושים אלו. בסדר? זה השיעור הקודם לשיעור הזה שאנחנו נמצאים בו בפרק ד'. והנה שלושה לבושים אלו, מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש, רוח ונשמה. בסדר? יש? עם כל זה גבהה וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמה. כמו שכתב בזוהר, דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד פירוש. דאורייתא היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כול אחד. כי הוא היודע והוא המדע והוא הידוע, כמו שאמרנו לעיל בשם הרמב״ם. אבל הקושייה הגדולה, איך זה יכול להיות? ואף והקדוש ברוך הוא נקרא אינסוף. אתה רואה, בצלאל, כאן הוא מגיע לזה בדיוק. ואף והקדוש ברוך הוא נקרא אינסוף, ולגדולתו אין חקר, ולהתמחשבה תפיסה בי כלל, וכן ברצונו וחוכמתו אין מחשבה תפיסה כלל. כשם שבו אין מחשבה תפיסה כלל, אז אם הוא המדע והוא היודע והוא הידוע, אז גם בחוכמתו להתמחשבה תפיסה כלל. כדכתיב אין חקר לתבונתו, תבונתו זה כבר המחשבה, הבינה. וכתיב החקר אלוה תמצא, וכתיב מפורש כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, האדם לא יכול להגיע. מעל זה אמרו, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. כאן מופיע הבסיס הגדול כל כך בהסבר של החסידות, בהסבר של האדמו"ר הזקן למשפט היסודי הזה. זה דברי חז"ל. במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. אתם יודעים מה זה גדולתו? גדולתו, בשונה ממה שאומרים אצל האדם, כשאצל אדם אומרים שהוא גדול, מתכוונים שכשהוא קונה גופייה זה אקסטרה לארג'. כי הוא גדול, גדול. אם הוא ממש גדול, גדול זה אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה לארג'. זאת אומרת, בקיצור, כשאומרים גדול, מתכוונים להגיד קטן. כי כשאומרים גדול, אומרים יש מידה. כשאומרים גדול אצל הקודש ברוך הוא, מתכוונים להגיד לך השם הגדולה, ולגדולתו אין חקר. גדולה זה חסד, אין סופי. אז כשאני אומר גדולתו של הקודש ברוך הוא, אני אומר הבלתי ניתן לצמצום. וכשאני אומר ענוותנותו, אתם יודעים מה אני אומר? הצמצום האין סופי. אי ההבנה שלך עד איפה זה יכול בכלל להצטמצם. נדמה לך שהגעת כבר לתחתית של הזבל, של הבוט, של הג'יפה, איך זה כל אחד קורא? נדמה לך שהגעת, כלום. הוא נמצא עוד הרבה יותר מכנס. אם הוא אין סוף ברוך הוא, אז גם אין סוף לצמצום שבו נשמת אלוה בקרבי יכולה לפעול. הזכרנו אתמול לדברי האדמור הזקן בהר סיני. שהחידוש של הר סיני, זוכרים שהחידוש של מעמד הר סיני, אמרנו אחד המאמרים של אדמור הזקן, שהוא שואל במאמרים שלו, קדוש ברוך הוא, את כל ה... לא יפה להגיד את זה במילים האלה, את כל ההפקה הגדולה הזאת, קולות, ברקים, לפידים, זה רם מדהים. נו, על מה? מה הוא לימד אותנו שם? לא תרצח. זה כל ילד יודע בכניסה לכיתה א'. זה, אמרת כזה דבר, תן איזה שיעור בתניה. תן משהו גדול, לא תרצח, שזה כל העסק. אתם יודעים מה עשה הקדוש ברוך הוא בהר סיני? את כל ההפקה הוא עשה בשביל להגיד דבר אחד. יושב פה אולי עוד אדם אחד עלי אדמות, שעוד לא קראתם עליו אפילו מאמר בשום מקום. שהוא בכלל לא מבין שלא תרצח זה באמת. הוא חושב שדווקא כן תרצח. הוא באמת לא מבין מה הבעיה. ממש לא תופס. טוב, פה אין שום סיכוי להיכנס, זה הרי בלוק גמור. הוא חושב שדווקא תרצח זה נכון, ותנאף ועוד יותר, הוא לא מבין מה אתה רוצה לחיים שלך. עכשיו דבר יפשט, הוא לא מבין מה אתה אומר. אתם יודעים מה היה במעמד הר סיני? וירד השם על הר סיני, הוא נכנס אליו בדיוק כמו שהוא נכנס למשה רבינו. אתם מבינים את איפה הוא הצטמצם? מי שאצלו החידוש הוא לא תרצח, גם לשם השם ירד על הר סיני. וירד הוויה על הר סיני, גם לשם. זה המושג, הנה על זה אמרו, במקום שאתה מוצא גדולתו, אין סופיותו של הקדוש ברוך הוא. שם אתה מוצא ענוותנותו, כי אחרת זה לא אין סוף. הפילוסופים לא הבינו את זה בכלל, לא קלטו על מה אנחנו מדברים. כי כיוון שהם מלאים את העני, את הקליפה, את הסיטרה, האחיזה שלהם זה מהאדם התחתון, כמו שהוא אמר בפרק מקודם, אז ממילא צמצום וגדולה זה שני דברים סותרים. אבל כיוון שאתה מדבר באין סוף, ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אז זה כול אחד באמת. אז גדולתו יהיה כוח להיכנס למקום האטום הזה שהוא שיח חושך. זה הנתאבה להירד ולדור בתחתוניים. בסדר? זה דבר מופלא. ואז הוא מסביר. וצמצם הקודש ברוך הוא, זה לא משאר רעיונות יפים, איזה הברכה. וצמצם הקודש ברוך הוא רצונו וחוכמתו, תכלס, בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהם. לא, אבל אם יש לי הלכה דומה ליד זה, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? זה שער השמיים, זה לא. מישהו פעם שאל אותי, תגיד, אם היה אפשר להזיז 100 מטר את הכותל והיה רוגע? אם מזיזים 100 מטר את אזור המקדש? 100 מטר. הרעיונות של היהדות, אמר לי פעם מישהו, באמת, בשאלה מצוינת, הרעיונות כל כך יפים. על זה צריך לריב, מארגן בעירייה שינוי טבע. ו-100 מטר מזיזים את היתר. אני לא מבין, כל היהדות בסוף נתחת על דבר כזה כזה. מה זה משנה לך, תזיז את זה קצת, למונטריאול כזה, מה זה חשוב? הרי הרעיון הוא גדול. אז אתה תריץ תמצם ב... זה מה שקרה ליעקב, פתאום הוא מתעורר מהחלום ואומר, לא ידעתי. יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. כשאני הייתי מביא מהר את המורה, שתבדוק מה המצב, מה פירוש, הקודש ברוך הוא. הרי יעקב אבינו אומר, יש השם ולא ידעתי. מה, לא למדת אצל סבא אברהם אבינו? אצל אבא שלך לא למדת שיש השם בכל מקום ומלוא כל הארץ כבודו? מה, יש השם? לא ידעת? ובמקום הזה, במקום הרי הזה, מה, לא שמעת על העקידה? אתה לא אומר כל יום לפני שחרית יעקב אבינו, אתה יודע. הנה, יש השם במקום הזה, לא ידעתי עד איפה זה יכול להצטמצם. זאת אומרת, זה שער השמיים. ושלושה מילימטר ליד זה, זה לא שער השמיים. זה בית אלוקים. כלומר, מקום גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו, ואני הולך מהאבן הזאת שמתארת רעיון שכולם יכולים לבוא ולראות אותו, אני הולך ליצור מזה בית אלוקים. בבית יהיו צינורות, מתגים, ברזים, והכל אלוקות. הכל אלוקות, 12 שבטים אלוקות, הכל אלוקות. וזה שער השמיים. דבר מופלא. זה המושג שפתאום קורה לו. פילפלואס. ואז הוא ממשיך כך. לכן צמצם הקודש ברוך הוא רצונו וחוכמתו ותרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהן ובצירופי אותיות תנ"ך. אתה לא מבין מה עושות שתי אותיות, ואתה אומר, אבל הפסוק לא מובן. באמת קשה. וכשהפסוק כן מובן, אז אתה חושב שהוא כן מובן. עכשיו הוא כן מובן. אז עכשיו יש לך עוד דרך גם כזה. מה פירוש הוא מובן? מה בעצם בסופו של דבר הדבר בין לא מובן למובן? זה יפה, כל החיים שלי תורח שזה יהיה מובן. כי צמצם הקודש ברוך הוא, אתם מבינים את ענוותנותו. צמצם הקודש ברוך הוא, כדי זה מובן. שבאגדות ומדרשי חכמינו זה. בכדי שכל הנשמה או רוח ונפש שבגוף האדם, כל הנשמה או רוח ונפש שבגוף האדם, אתם מבינים? לא הנשמה, הרוח, הנפש, מה בנפש? כל הנפש, מה? אצבע, ציפורן, כל הנשמה ורוח ונפש שבגוף האדם, תוכל להשיגן בדעתה ולקיימן, כל מה שאפשר לקיימן. כי אם התורה, המחשבה, הדיבור והמעשה הם לבושים, תזכרו את הקול הזה, חוזר על עצמו בלי סוף גם בחלק הראשון של הפרק. אז כשאני מחוסה בשמיכה ורק אצבע אחת בחוץ, קר לי בנשמה. לא באצבע. קר לי, אני קופה, כי האצבע הזאת בחוץ. והלבושים הם לבושים, אבל הם לא מעיל כזה מתוק, מתוק דובי, קפוצ'ון. זה מעיל, כן, קפוצ'ון, מתוק מאוד. התורה היא מאוד מתוקה, היא מאוד ערבה, מהמובן גם שאתה לובש אותה, אתה לובש ופה שאתה לובש. מי הבוס? אתה. אבל באותה מידה אותה אור כסלמה. עבדנו עליך. אתה חושב שאתה נגעת באור, נגעת בסלמה. ולקיימן כל מה שאפשר לקיים הם במעשה דיבור ומחשבה. וזה תתלבש בכל 10 בחינותיה בשלושה לבושים אלו. ולכן, אני קורא את זה מהר כי אתמול דיברנו על זה בהרחבה רבה. ולכן נמשלה התורה למים דווקא. התורה נמשלה לעוד דברים, יש דברים אחרים. מה בחינת המים שהתורה נמשלה? ההבדל בין מים, אמרנו, לשפע אחר, לאור, זה שהאור נותן את עצמו, מקרין, אבל זה לא הוא את עצמו באמת. המים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. כך אומרים חז"ל, כך התורה יורדת ממקום גבוה למקום נמוך. כמובן שההסבר ברמה המוסרית היא, אתה חייב להעביר את התורה, אתה צריך ללמד את התורה. כל מצווה תלמוד תורה היא ללמד אותה. ושיננתם לבניך. על פי הגרסה, לפחות של הרב קפח בספר המצוות לרמב״ם, כמצוות עשה של תלמוד תורה, או מצוות עשה י' א', נוסח המצווה מעניין מאוד. אתם שומעים מהו? מצוות עשה מאוד מעניין. יש שם בעיה של ניקוד. לכן אפשר לתרגם איך שרוצים. אבל הרב קפח מתרגם שם לפי הערבית, המקורית. הוא מנסח כך. מצוות עשה, אני אגיד לכם את הנוסח שראיתי עד הרב קפח. עד הרב קפח כתוב, מצוות עשה ללמוד תורה וללמדה. שנאמר ושיננתם לבניך. נוסח הרמב״ם, כפי שהוא מופיע בתרגום המדויק הזה של הרב קפח, מצוות עשה, שמו, ללמד תורה וללמדה. שמעתם את הנוסח? הוא צודק 100%. כי מה המקור שנאמרנו? שיננתם לבניך, אז מה המקור? ללמד. לא הבנתי. אבל איך אני אלמד אם אני לא לומד? כלומר, טכנית אתה צריך ללמוד, מה לעשות? אני גם דעת שתלמד בשביל ללמד. אחרי מה תלמד? סתם תגיד מילי. אבל בעצם אתה יודע מהי המצווה? אתה יודע מהי בעצם יסוד התורה? מהי? יורד ממקום גבוה למקום נמוך. מבחן התורה הוא המבחן האינסופי. אם יש אינסופיות, אז זה לא שלך. כלומר, איך אמרת אתמול אלה? אם זה שלך, אז זה עובר. כי רק אם זה שלי, אני יכול לתת את זה, וזה יישאר. בסדר? ולכן, אם שלה התורה למים, אבל עכשיו נלך מהאדם הלומד, לתורה היורדת ממקום כבודה. וכאן הדברים החותמים, ומהם אנחנו ממשיכים לשיעור של היום. ולכן, אם שלה התורה למים, מה המים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך? כך התורה ירדה ממקום כבודה. ומהו מקום כבודה? כשהיא רצונו וחוכמתו יתברך. שהיא רצונו וחוכמתו יתברך, לגדולתו אין חקר, החקר אלוה תמצא. ואורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. ולית מחשבה תפיסה בי כלל. נזכור את המושג הזה, לית מחשבה תפיסה בי כלל, כי היום ניכנס אליו יותר. אתם זוכרים, המושג הזה הוא מפתח אליהו. לית מחשבה תפיסה בי כלל. בינתיים הפירוש הפשוט הוא מחשבה של לא מחשבותיי, מחשבותיכם. מחשבה שהיא לא תופלת באין סוף. זה הפירוש היסודי. עוד מעט תראו לאיזה פיתוח מגיע עם זה. בעזרת השם. ומשם, מה זה נמשלה התורה למים? משם נשאה וירדה בסתר המדרגות ממדרגה למדרגה בהשתלשלות העולמות. כל העולמות נמצאים בעצם במסכים, מסכים, 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 זוכרים דיברנו על זה, וההבדלה עצמה, המסך האור, המסך עצמו הוא זה שמאפשר למקבוביות של האור מצד אחד להיכנס, ומאידך לאדם לא להיבלע באור האינסופי. האור מצד אחד מגן עליי שאני לא אמות מחספוס, ומאידך הוא לא רק איתונג, הוא לא רק אותן. אלא הוא מה שמחדיר את כל נקבוביות האוויר כדי שאני כן אוכל לחיות. כלומר, הוא איתום שבעצם המסך שלו הוא מאפשר לי כניסה. קראנו לזה אתמול פרוכת. נכון, קראנו לזה פרוכת שמאפשר לי את הכניסה הזאת. ומשם נסעה וירדה בסתר המדרגות. זה הרעיון. ממדרגה למדרגה, אבל בכל מדרגה יש את האור האינסופי שבא, ואתה כבר בכלל לא יודע שהוא קיים. אתה מבין באמת כמו משהו, אתה בכלל לא, אתה לא קורא לזה באותו שם כבר בכלל. זה כבר שם חדש מבחינתך, כי זה מדרגה שאתה לא יכול בכלל לראות את החיבור. בהשתלשלות העולמות, עד שנתלבשה בדברים גשמיים ממש, בענייני עולם הזה, שהם רוב מצוות התורה ככולם. רוב מצוות התורה עוסקו בעניינים גשמיים. במטבעות ובצמחים ובשולחן ובידיים וברגליים ובצירופי אותיות גשמיות בדיו על הספר. הספר הזה היה אור של בהמה גסה לפני שתי דקות. ובצירופי אותיות גשמיות בדיו על הספר. עכשיו הספר הוא קודש. זה כבר לא נקרא אור בהמה גסה, זה כבר נקרא קלף, זה כבר נקרא ספר. 24 ספרים שבתורה נביאים וכתובים כדי שתהה כל מחשבה, כל מחשבה, כל מחשבה תפיסה בהם. ואפילו בחינת דיבור ומעשה, עד כאן דיברנו על המחשבה. עכשיו יורדים למטה. ואפילו בחינת דיבור ומעשה שלמטה ממדרגת מחשבה. סיסה בהן ומתלבשת בהן. ופה הוא ממשיך. ומאחר שהתורה ומצוותיה, וכאן הגענו. ומאחר שהתורה ומצוותיה מלבישים כל עשר בחינות הנפש. אם כן, התורה ומצוותיה מלבישים את כל עשר בחינות הנפש, את כל הכוחות, את החוכמה ואת החסד ואת הגבורה וכו'. וכל תרייג איבריה מראשה ועד רגלה, הרי כולה צרורה בצרור החיים את השם ממש. ממילא כולה צרורה בצרור החיים את השם, הנפש כולה, הרוח כולה צרורה בצרור החיים את השם, צרורה קשורה, כמו בצרור. צרורה בצרור החיים את השם ממש, זה בא מהפסוק הידוע, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. שאומרת אביגי לדוד. הרי כולה צרורה בצרור החיים את השם ממש, ואור השם ממש מקיפה ומלבישה. אור השם ממש, זה האותר אור כסלמה, מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה. אתם רואים ממש הסיכום של הדברים שדיברנו, על השמיכה הזאת. כמו שכתוב, צורי איך אעשה בו. צורי איך אעשה בו. הצור הוא הדבר שמגן על האדם, צור ישראל וגואלו. צורי איך אעשה בו. הצור הזה מקיף אותי מכל צדדיי. לדעתי הפסוק הזה הוא הרבה יותר. צור זה מצד אחד
סלע.
אבל בואו נחשוב רק רגע על המילה. יש בצור שתי מילים הפוכות. מצד אחד זה משהו שיוצר, ומצד אחד זה משהו שעצור. לא בגלל העין, אלא בגלל הצור. מה זה ליצור, מה זה למצור, מה זה ליצור את העסק בפקק? לסגור אותו. נכון? לאטום. נכון? לצור על פי צלוחית. לצור, לעשות מצור. אנחנו לפני עשרה בטבת. מצור. מצד שני, תחשבו על המילה הזאת, זה בדיוק הפוך. ליצור זה מה? אין מצור. אין מיצרים. תיצור! זה דבר פילי. צורי אחסה בו, הקודש ברוך הוא צורנו. מילים מה זה צורי? אם אנחנו צודקים לפי דברים של התניה, זה שוב גבלת, איך הוא מסביר פסוקים. מילים מה זה צורי? צורי זה השמיכה שלי, זה הלבושים שלי. זה הסלע שלי, זה המקום שאני יכול להיות מוגן בו. זה המצור. אבל כיוון שזה האין סוף וזה גבוה לאין קץ מהנפש ורוח ונשמה שלי עצמי, זה כוח היצירה האין סופי שלי. זה דבר לא יאמן. הוא צורי. מבינים מה זה צורי? צורי איך אעשה בו. יש בתפילה פסקה אחרי קריאת שמע, יוצרנו צור, ישועתנו, פודנו ומצילנו. בנוסח אחר, צורנו צור ישועתנו. ולא יוצרים. צורי וגואלי.
כי גואלי, בעצם מה זה הגואלי? זה להגיע למקסימום.
נכון, הגואל. והוא בעצם...
הצור הזה הוא גם גואלי.
נפלא.
דבר מפוחו, דיכוטומיה.
נכון, נפלא. הצורי זה שצר עכשיו. מה זה הצר אותי? זה הלבוש. במובן הזה קראנו לזה לוינקר. אני חייב לפעול לפי זה. ואז שואלים אותי תמיד במצווה, אבל אם אתה חושב אחרת? והצורי מייצר לי את היצירה האינסופית. כי הלבושים האלה של המצוות הם סלמה של אין סוף. זה כל כך יסודי, כל כך פשוט לחזור זה מיליוני פעם כדי לקלוט את זה, כי קשה לנפש לקבל את זה. כי יש התקוממות נגד זה. לא רוצה מצור. לא מוכן לקבל צורי במובן של מצור. ועל זה הוא אומר, ואור השם מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה. אבל זאת לא סמיכה שחונקת אותך. האור הזה, זה מה שאמרנו, זה האור, זה רבי מאיר, שכשכתוב הילבישם קוטנות אור, הוא קרא קוטנות אור, באלף. מתי ילביש הקודש ברוך הוא את אדם וחווה קוטנות אור? אתם יודעים מה הוא עשה להם? הוא אמר להם, אוקיי חבר'ה, עונש. אתם יודעים מה העונש? אין ברירה, אתם חייבים להתלבש, אתם חייבים עוד איקס מצוות, יש עוד איקס מסכים. אז הוא הלביש אותם כותנות, מה? אור, אור, פתאום. לכן אור זה אותיות עיוור גם. מסך. אבל רבי מאיר בתורתו אמר, אתם יודעים מה הוא עשה עכשיו? הוא אמר, יש עוד מסכים, יש עוד נקבוביות של אוויר. יש עוד דרכים לגלות איך הקודש ברוך הוא נמצא בתוך הגשמיות. מה קרה? נפלת, חטאת. עכשיו יש עוד דרכים לגלות עד איפה הקודש ברוך הוא מגיע על הר סיני. מה קרה? נפילה יותר גדול? נו! אז עוד יותר! מה? זה רבי מאיר. שנקרא רבי מאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתורתו. כתוב שכשרבי מאיר מתווכח בהלכה עם אחרים, הלכה כאחרים. למה? הרי כתוב שהוא העיר עיניהם של ישראל בתורתו. אומרים חז"ל כי הוא העיר כל כך, הוא סינבר, אי אפשר לראות כלום. אתם מבינים את הפשט? זה נקרא רבי מאיר. אי אפשר לעמוד באור הזה, מה אפשר לעשות? רבי מאיר אמר, הנה, הנה האור, אתם לא רואים את האור? אמרו לו פילה פלויס, מזה אנחנו חיים. רק להלכה אנחנו נשאל את רבי יהודה מה לעשות. כדי לדעת פשוט איך להסיס את האצבע. אבל אז נבוא אליך לקבל את הכוח. אלא דרבי מאיר ענני. אתם יודעים מה הפירוש? רש"י אומר אלא דרבי מאיר ענני. אלא שמרבה אור כל הזמן. לא דרבי מאיר, מיסטר, רבי איקס. דרבי מאיר, שמרבה הערה, מרבה אור. שאין, דרבי, רבי מאיר הוא מרבה, הוא רבי מאיר. זה צורי יחסה בו. הוא כתיב קצינה רצון תעתרנו. זה אותו דבר. קצינה, כשיש צינה, אבל זה אותו סוגיה, רצון תעתרנו. האתרה, הכתר, הוא כתר של רצון. כלומר, הכתר הוא בעצם דבר, האתרה הוא משהו שעוטף. זהו. לא, אבל הוא אינסופי, הוא רצון. שהוא רצונו וחוכמתו יתברך. המלובשים בתורתו ומצוותיה. ולכן אמרו, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, כאן נגמר פרק ד', אבל כאן מתחיל פרק ה', ואנחנו נראה גם את תחילתו בעזרת השם. הוא יסוד עצום, זה המשך ישיר. ופה הוא ייכנס למושג לית מחשבה תפיסה בי כלל. ייכנס פה לכמה מושגים. ולכן אמרו, יפה שעה אחת, לכן כיוון שכל, בסדר, האין סוף, הוא אין סוף מפני שהוא מתבטא בדברים גשמיים ממש. ההבדלות והמסכים, האור, הוא זה שנותן לאין סוף להופיע כל הזמן. לכן אמרו, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. עוד הרבה פעמים נזכור במאמרים ובתניה את המשפט הזה, כי הוא יהיה משפט יסודי מאוד של האדמור הזקן. ההבנה שלו במשנה הזאת. המשנה במסכת אבות אומרת, רבי יעקב אומר, שני דברים שבפשטות סותרים האחד את השני. מצד אחד, העולם הזה דומה לפרוסדור, והעולם הבא דומה לטרקלין. אכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין, זה הבסיס. זה עוד לפני שני הצדדים. כאן, זה הטרקלין, וזה הפרוסדור. נפלא. אז כתוב כך, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. ויפה שעה אחת של קורת רוח, בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. אז האם זה משפט, עוד משפט מסוג המשפטים שיש תמיד שני צדדים, וזה נחמד מאוד לראות את שני הצדדים, וזה יפה בתור פלקט על הלוח בכיתה ב' כזה, שיבואו לבדוק יפה כך. גם זה וגם זה, גם. ואין תורה, אין קמח, אין קמח, אין תורה, זה משנה עיקר משפט כזה. או שצריך להבין את זה ברצינות. צריך להחליט אם הבנתי או לא הבנתי. ומה הפירוש באמת יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא? אם זה הטרקלין, אז איך יכול להיות? תגיד לי שזאת ההכנה, אני אקבל. אני מבין שזאת ההכנה. ואני אקבל את זה כהכנה. אבל למה אתה הופך את זה ל... אומר האדמור הזקן, גבל, נקרא את הכל ואז נעשה את החלוקה. לכן אמרו יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. כי עולם הבא... הוא שנהנים מזיו השכינה. כאן עולם הבא הוא מה שאנחנו קוראים גן עדן. חז"ל אומרים, מה עושים בגן עדן? שעונים צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. אתה נהנה מהארטיק, ונגמר לך אחרי 5 דקות. אחרי 10 דקות אתה כבר לא יכול, די, אתה מקיא. אחרי 10 שעות, אתה לא יכול, אתה צריך להירדם. צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. כל הזמן. אומרים, נכון, נוח. לא רוצה. הם כל הזמן נהנים מזיו השכינה. היה לך פעם כזה דבר, שאתה נהנה, ולא כל הזמן? לא מגיע לאיזשהו סי, להי, לנפילה, ונהנים מזיו השכינה. נו, אז מה אתה משווה את העולם הזה? אני פה מצליח 20 שניות בערך. מה אתה משווה את העולם הזה לעולם הבא, פה במובן של גן עדן? לא במובן של תחיית המתים. לצדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מסביר כך, תשמעו. כי מה זה נהנים מזיו השכינה? אתה שמת לב, נהנים ממה? מזיו. של שכינה. כלומר, לא צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים חס וחלילה מהאין סוף ברוך הוא. אי אפשר. פה בעולם הזה, אני אומר שיש תחתון ויש עליון, וכל הזמן אנחנו מסבירים מה ההבדל בין התחתון לעליון, המטראז', כל הזמן אנחנו חוזרים על זה. מסבירים שתחתון פירושו יש יותר מחיצות, פחות רואים את האור, החדר פחות מואר, יש בחדר את אותם דברים, התמונות הן אותן תמונות, יש שם מרגליות, אבל לא רואים כי חושך. מגלה את האור, בתוך החושך הזה נגלה את האינסוף, פה נתאבה להיות עוד דירה בתחתון, ונפלא. אז פה, כמה אני יכול ליהנות מזיו השכינה? יש לי המון עצירות. הבטן מושכת אותי לכאן, והרגל מושכת אותי לכאן. העולם הבא, זאת אומרת, בגן עדן יושבים צדיקים, ועטרותיהם בראשיהם, יש הרבה פחות מחיצות להשגות. מצוין. אז מה משיגים? את מה שיכול לאדם להשיג. הרמב"ם מתאר, וישיגו כפי כוח דעת האדם. את התיאור הזה. מי זה? כמה יכול האדם להשיג? מזיו. הערה? נכון? פעם, כשהיינו ילדים, חשבנו שאם השמש נמצאת בכל מקום בעולם, כנראה שהנפח של השמש הוא כל העולם. היום אנחנו יודעים שלא. אלא השמש באמת מאירה בכל מקום בעולם. אבל זה לא השמש מה שמאיר לי. זה הזיו. זה הקרן. ואם יש עננים, או איך אנחנו אוהבים להגיד, אם מטריסים מוגפים, אז השמש לא עובדת פחות קשה היום. כי יש לה היום פחות קליינטים. קרן האור, היא מביאה לי את הדברים. מה משיגים הצדיקים? מזיו. בזיו, 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 בזיו. הערה בהערה. של השכינה. אלא מה? אני משיג את זה עם איקס. מסכים? וככל שאתה נמצא במקום יותר עליון, יותר פנוי, אתה משיג עם פחות מסכים. מדהים, עולם ומלוא. אבל מה יש בעולם הזה? תראו את הדברים עכשיו, זה גבלת. כי עולם הבא הוא שנהנים מזיו השכינה, שהוא טענו בהשגה. ואי אפשר לשום נברא, אפילו מהעליונים, להשיג כי אם איזו הערה מאור השם. מה משנה אם אני מדבר עכשיו על משה רבינו, או על מיכאל וגבריאל, או על שר הפנים, מה מסביר אני אומר? אף אחד לא יכול להשיג איזו הערה מהקרן, אחרת אתה נבלע באמצעות. ולכן נקרא בשם זיו השכינה. בסדר? תראו, זה פילי פלאות. אבל הקודש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, נו, זה יתמוך שבה תפיסה בעיקרן. אמרתי לכם שזו סגירה של פרק ד' ופתיחה לפרק ה', למושג להתמוך שבה תפיסה. כי אם, כאשר, שומעים? תפיסה. תפיסה זה כמו ילדים, בתופסת. לתפוס. כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה, אתם שומעים? אז די, היא תפיסה. לפי הגרסה לא קוראים את המילה בהן, לא צריך. אם אתה תופס בתורה ובמצוות, אז אתה תופס תפיסה ומתלבשת בקודש ברוך הוא ממש. באורייתא וקודש בריך הוא כול אחד. אתם יודעים מה יש בעולם הזה? בעולם הזה יש תשובה ומעשים טובים בעולם הזה. אז מה אני עושה כשאני עושה מעשה טוב בעולם הזה? אני ניגע ישר ברצונו וחוכמתו.
אני מה?
נוגע ישר ברצונו וחוכמתו. לא בפעולה אחת, הפשוטה הזו. לא מבין כלום. איך תמיד אנחנו אומרים, אני לא מבין כלום בחשמל. רק אמרו לי באיזה מתג ללחוץ. כי אף שהתורה נתלבשה בדברים תחתוניים גשמיים, בסדר? כאילו... אבל האין סוף לא מסגם מזה שהוא בא לידי ביטוי בלבושים כאלה קטנים. בסדר, ירדת על הפילוסופיה שמעלה את הכל למעלה, זה לא מסגם, זה שעוסקים בדברים כל כך קטנים. זה לא פוגע. ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתוניים גשמיים, הרי זה תלי פלאות. כי מחבק את המלך דרך משל. שאין הפרש במעלת התקרבותו ודביקותו במלך, בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים. מאחר שגוף המלך בתוכה. אתם מבינים את המושג? אם אתה באמת עוסק פה באיתותים, בוינקרים, טוב, באמת יש הבדל. אבל אם אתה מחבק את המלך כי הוא וחוכמתו, נו, אחד. והוא ורצונו, אחד. אז אתם מבינים מה זה אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמיים? אני מחבק את המלך דרך טריליון לבושים. והצדיק הזה שלידי מחבק את המלך דרך טריליון מינוס מאה. כי כל שנה הוא הוריד לבוש כזה גדול. מבחינתי זה עולם ומלואו. וכבר סיכמנו הרבה פעמים שבמתמטיקה, איך אמרנו פעם אבנר, שבמתמטיקה אינסופית בין 0 ל-1, המרחק הוא לאין ארוך מאשר בין 1 ל-50 מיליארד. לגבי האינסוף עצמו, שנינו באותה קרבה. ההפרש הוא בדרך.
החלק ממש אותו דבר.
החלק ממש אותו דבר. שנינו מחבקים את אותו מלך ממש. רק אני מחבק אותו ביותר לבושים, הוא מחבק אותו בפחות לבושים. אני נכנס הביתה. הילדים מחבקים אותי. אז הילד הראשון מחבק אותי עם המעיל, הספקתי להוריד את המעיל, ועכשיו הילד השני, זה סימן שאני יותר יותר. כי הוא חיבק אותי בלי מעיל, הוא חיבק אותי רק עם סוודר, עכשיו הורדתי גם את הסוודר.
לא
איך?
הוא חיבק יותר, או זה חיבק פחות?
כלום. כלומר, החיבוק הוא אותו חיבוק. מאחר שגוף המלך בתוכם. אתם מבינים? זאת אומרת, במצווה הזאת גוף המלך בתוכם. אתם מבינים את המושג של ברכת המצוות? כשאני מברך על מצווה? אני אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם על נטילת לולב. אני מבריך את האור אין סוף עכשיו ללולב הזה. לחתיכת עלה הזה. לנר הזה. זאת הברכה. אם אני לומד תורה, אבל לא מברך בתורה התחילה, אני לא מבריך את זה הנה. אז איך לא טובה בארץ? לכן אם המלך מחבקו בזרועו, ועכשיו הוא מקדים כאן, כאן הנקודה. עד עכשיו דיברנו על הילד שמחבק אותי. כאן ההגבהה להנחתה, או ההנחתה להגבהה. עכשיו הוא אומר, רגע, 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 רגע. עד עכשיו מה אמרתי? שאני מחבק את המלך. עכשיו אני בא להגיד לך משהו שכבר רמזנו לו, אבל אתה עכשיו תתפוס אותו לאט לאט. שיר השיר. בדיוק. וכן אם המלך מחבקו בזרועו, לא רק אתה מחבק את המלך, אלא אם המלך מחבקו בזרועו, על ידי התורה, על ידי שאתה עוסק בתורה, המלך מחבק אותך. אנחנו יצאנו מחנוכה לפני כמה ימים. מצוות נר חנוכה, מזוזה, נו, מימין, ונר חנוכה משמאל. זוכרים את המאמר של אדמור הזקן? הסביר האדמור הזקן, מזוזה זה הביטוי של כל המצוות. זה ספר תורה מיניאטורי. אור בהמה גסה במיניאטורה, שכתוב בו שהשם אלוקינו השם אחד, בכל מאודיך, בכל ממונך, בבית, בכל צינור. זאת הכניסה. זה המעבר מהכניסה החוצה, זה מה שאתה איתו. זו המזוזה, עם זה אתה זז. קביעות, מזוזה. זה הקביעות שלך במזוזה. פילפלון. מזוזה מימין. אמר לנו האדמור הזקן שם, זה וימינות אחד בקיני. זאת מערכת התורה והמצוות הלבושים שבה אתה מחבק את המלך, אבל שבה המלך מחבק אותך. איך המלך מחבק אותך? לכן אם המלך מחבקו בזרועו, גם כשהיא מלובשת תוך מלבושיו. מבינים עכשיו את המשל בהפוך? לא יאמן מה שכתוב פה בשורות המלך. עד עכשיו דיברנו על זה שהלבושים הם לבושים של המלך, האותה אור אינסופי כסלמה. כלומר, כשהפסוק אומר שור על פרה ופרה ושור ודשא, אז הסלמה שלי זה שור כזה. טוב, תשמעו מה עכשיו אני מדבר. המלך מחבק אותי. וכיוון שהוא מחבק אותי מצד ימין, אנחנו עכשיו נכנסים למושג הזה. זה כותרת. דהיינו מצד חסד. דהיינו מצד המים. שמאל זה הגבורה והאש. ימין זה החסד והמים. כשהמלך מחבק אותי וימינו תחבקני. מצד המים, מה מים יורדים? נו, ממקום גבוה למקום נמוך, כך התורה, מזוזה מימין. אז לא רק אני מחבק אותו, הוא מחבק אותי. עכשיו תראו לאן הולכים להגיע עם המושג תפיסה. וכן אם המלך מחבקו בזרוע, גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו, כמו שכתוב, ימינו תחבקני, שהיא התורה שניתנה מימין. זה בינתיים מושג מאוד 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 יסודי. שהיא בחינת חסד ומים. כלומר, כשם שאני בעצם מקיף, כשם שאני מחבק את המלך, המלך מחבק אותי. הוא מסביר את המושג הזה בשורה הבאה, ופה ממש מתחיל. ולתוספת ביאור, הרי זה דבר שאי אפשר לתפוס אותו. הבנתי את המושג שאני יכול לחבק על ידי שאני עוסק בשכל האלוקי, הבנתי. כל הפרק אני עוסק בזה, על ידי שאני עוסק בשכל האלוקי, אני נפגש איתו, כי הוא וחוכמתו נו אחד. עכשיו הוא בא ואומר לי גם את ההפך. תשמעו מה קורה עכשיו. ולתוספת ביאור באר היטב, לשון תפיסה שאמר אליהו, ופתח אליהו. לית מחשבה תפיסה בך כלל. אומר האדמו"ר הזקן, בוא נעצור לרגע. זוכרים את ענייני הלשון העברית שלו? אומר האדמו"ר הזקן, מאיפה בא המושג תפיסה בכלל עכשיו עברית סתם סלנג בעולם? מה לתפיסה ולמחשבות עיוניות, אמפיריות? אני מבין תופסת, תפסתי את הכוס. היום משתמשים הרבה בביטוי נוגע. אתם יודעים מה זה הרבה יותר עדין? זה נוגע לי. זה לא נוגע לי. הוא הצליח לגעת בי. אתם מכירים את הביטוי? המוזיקה הזאת נוגעת בי, זאת לא נוגעת בי. ילד תופס חבר שלו בתופסת. ויש ויכוחים גדולים, לפעמים הולכים על זה מלחמות עולם, אם רק נגעת בי או תפסת אותי. שזה יסודות גדולים מאוד לברר. תפיסה זה תפוס. לא תפוס, לא תפוס. מה זה מחשבה תפיסה? לית מחשבה תפיסה בך כלל. שינו, זה דבר נורא עכשיו. בהמשך הפרק, זה בחצי שנראה בעזרת השם מחר, לא עכשיו. בהמשך הפרק, על ידי הבירור הזה הוא יברר מה ההבחנה בין תורה, מחשבה ודיבור, למצוות. כי עכשיו הוא בעיקר דיבר על ערך המצוות באופן כללי, עד כמה זה יורד לגשמיות. ועכשיו הוא ירצה לאזן קצת ולהגיד מה ערכו של לימוד תורה כל כך. אבל זה נגיע בחלק השני. עכשיו לחלק הראשון במושג התפיסה. מאוד יסוד. ולתוספת ביאור באר היטב לשון תפיסה. שאמר אליהו, בסדר? לית מחשבה תפיסה בך כלל. המושג לתוספת ביאור באר היטב בא מהפסוק המפורסם, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לכתוב את התורה באר היטב. באר היטב זה ביאור מצוין, אבל באר היטב, אתם יודעים מה זה בעומק באר היטב? נלשון מה זה באר? לבאר. אבל מה המילה הנוספת אתם שומעים פה? באר. באר זה משהו שיש לו הנבעה אינסופית. היטב לכאורה זה משהו, אוקיי, הבנתי די לקרוא, גמרנו. הרי בזכותו יגן עלינו, היה מדריך הרבה פעמים. והברכה חשובה מאוד, שליחים ואחרים, היה מדריך הדרכה עצומה. הוא אומר בשיעור, כשאתה יושב עם אנשים, הפרט הראשון החשוב, זה שיצאו בסוף בידיעה שיש פה הרבה יותר ממה שאמרת. כדי שידעו את זה, צריך שאתה תדע את זה. זה דבר קשה. לא שידעו שמחר הוא יגיד את השאר. שידעו שאתה יודע שיש פה הרבה יותר ממה שאתה אומר. דבר גדול. בער היתם, זה כמעט תרתי דסתרי. ממש. בער היתם זה כמעט תרתי דסתרי. אם זה היתם, אז זה אני גמרתי, הבנתי עם זה עד הסוף, אין יותר שאלות. על משוואה בשני נעלמים אין לי שאלות. גמרנו. בער היתם. שזה מובן לחלוטין, ושהנביאה תמשיך כל הזמן. הוא תוספת ביאור בער היתם. זו דרישה כזאת מעצמו. לשון תפיסה, שאמר אליהו לית מחשבה תפיסה בך. הנה, כל שכל כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל. אפשר מכל דבר להביא דוגמה, להביא דוגמה, אדם לומד הלכה. נוסחה, פחשו, אדם לומד הלכה. כשמשכיל, שמו את המילים טוב, משכיל, שכל עסוק בחוכמה, בבינה ובדעת. זה השם הכללי של החוכמה, הבינה והדעת. נכון? אז יש לי את החסד הזה, את ההברקה, את הקבלה, את ההתבוננות, את ההרחבה, נכון? ואת ההעמקה. נכון? ההתקשרות. אמרנו על זה הרבה 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 בפרקים הקודמים. כל שכל, למה יש את כל השלבים האלה? כשמשכיל ומשיג, בתוספת מה העניין בסוף? סגת אותי. הוא משיג בשכלו איזה מושכל באמת, זה המון עבודה. הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו. נעמוד כאן שנייה אחת. אם אתה מבין את המושכל, אם אתה מבין את המושכל, אז כשאתה מחזיק אותו מפה, ואתה באמת יודע מה אתה מחזיק, אתה יודע מה יש פה. נעמוד שלא תופס את זה. לכן זה נקרא תפיסה. זה כמו כאילו אתה תופס את כל הכדור. נכון? איך מעמידים אותנו ליד הלוח המורות ואומרות, אז תסביר אם הבנת. ואז עושים לנו תרגיל. ואם זה יהיה הפוך. ואם ירדו מפה. ושמה עשית לי את זה? כדי לראות אם השגת. אם היקפת. אם היקפת את המושכל מכל הצדדים שלו. זה אגב קורה רק שיש באמת ריכוז בזה. אז השכל משכיל ומשיג את המושכל ומקיפו בשכלו. הפנמת. אבל זה יותר טוב, תפסת מי הפנמת. כי מיד תראי לאן מגיע הפנמת. הפנמת זה השלב הבא. והמושכל, עכשיו השלב הבא. והמושכל, תזכרו שלא רק אני מחבק את המלך, המלך עוד מעט. והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו. המושכל הזה עכשיו, אתם יודעים מה קורה לו? למושכל הזה? הוא שלי. ואני מעכשיו המפרש שלו. אני המבאר שלו. והוא עכשיו תפוס אצלי. כמו בבית סוהר. צור. הוא אצלי עכשיו. עכשיו, אם אני באמת מקיף אותו מכל הצדדים, והוא מוקף אצלי, אתם אגב מכירים את המצב הזה, שאני מרוכז מאוד מאוד במשהו, ואני לא שומע כלום. אני לא רואה שום דבר אחר. כי אני תפוס לגמרי. אין כלום. לא שומע שום דבר. ועכשיו המושכל נמצא לגמרי אצלי. אתם יודעים אגב מה קורה לתורה? יש הגדרה מעניינת מאוד בהלכה. מאוד מאוד מעניינת. חז"ל אומרים שתלמיד חכם שמחל על כבודו מחול. כבודו מחול. מדוע? שואלת הגמרא, איך יכול להיות כבודו מחול? הרי זה לא כבודו, זה התורה. אומרת התורה, כיוון שלמד תורה, נעשית שלו. אז ממילא זה הוא. זה דבר מדהים. שנאמר, כי אם בתורת השם חפצו, כלומר כשהוא חפץ, אז זה תורת השם, ואחרי זה כתוב, הוא אותו רתו. במילים חזל, תורתו שלו. יהגה יומם ולילה. עכשיו תקשיבו לה, יהגה יומם ולילה. תביא מתי זה יכול להיות תורתו, כשהוא יהגה יומם ולילה. יהגה יומם ולילה, זה לא שכל היום מחזיק את הספר, ומתי הוא הולך לאכול. מה עם השירותים? יהגה יומם ולילה, מוגדר ברש"י, שזה לא עוזב אותו בכלל. אתם מבינים את המושג תפוס בשכלו, והמושכל תפוס בו? עכשיו, התורה שלו. הוא המסביר אותה. זה תפוס בשכלו, והמושכל תפוס בו. תראו מה הולך פה עכשיו, שנייה. והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שישיגו וישכילו. וגם השכל מלובש במושכל. השכל זה החוכמה והבינה והדעת, מלובש במושכל, במידע. מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. דרך משל, הוא יודע כמה זה קשה לנו להקל את זה, דרך משל, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרה, לאשורה על בוריה. לאשורה על בוריה. לאשורה זה לרוחבה. דיברנו על זה כמה פעמים. לעומקו ולאשורו. הוא יודע את כל הפרטים על בוריה. בעומק. והוא יכול עכשיו להעביר לי את זה. עכשיו תשמעו טוב על מה מדובר. לא מדובר על פסק הלכה. כאן מגיעים לאחת הנקודות הגדולות ביותר. מדובר על מה? על סוגיה. על מחשבה. שאלנו שייק שלמדנו אז בגמרה. על הווה אמינה. על מחשבה. על מחשבה שאם ננתח כמה הסיכויים יש שהיא תהיה רלוונטית, נגיע סטטיסטית ל-0.00000000, אולי בסוף יהיה אחד. לפעמים הגמרא דנה בדברים שברור שהם אין כבר רלוונטיות. יש דיון בגמרא, שאלה מעניינת מאוד. דנים שור שעבר, שהרג, שור שעבר עבירה של כל מיני דברים, לא משנה, נסכל. יש מושג נסכל. שואלת הגמרא בכמה נסכל, דנים במספר הדיינים בבית דין. ואז באה הגמרא ואומרת, יש לנו שאלה מאוד קשה, משהו מאוד ממשי, זה רלוונטי מאוד. שור סיני בכמה? אתם זוכרים שבסיני היו שברים, והיה כתוב, הבקר והצון אל יראו. נניח שהיה בא שור עושה מו, וגם היה הורג, וגם היה סוג... אז בכמה היו צריכים לדון אותו בהר סיני תוך כדי ה... מה אומר, די, יש גבול. יש גבול, כמה אפשר לשגע אותנו? ואז אומרת הגמרא, מי דהבה, הבה, מה שהיה, היה, בוא נמשיך. אז אמרה, לא, אנחנו רוצים להבין. למה זה חשוב? זה לא חשוב בשום מקצוע אחר בעולם. אין איזה שום משמעות. זה לא משהו אמפירי שיכול להתברר. זה סתם בירור. זה למה זה חשוב? עכשיו תשמעו את המילים שלו. כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרה לאשורה על בוריה. אל תתבלבלו עם המילה הלכה. הלכה זה לא הלכה לפועל רק. הרי, סוגיה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה. והגית. והנה הלכה זו, וגם היא, סליחה, וגם שכלו, א', תופס ומקיף אותה, וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. אתה מדבר איתו על דברים אחרים ובזה. כל עניינו זה זה. והנה ההלכה זו, בוא נחשוב מהי ההלכה הזו. היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. שעלה ברצונו, תאווה, רצון, עלה ברצונו, שכשיתאון ראובן כך וכך, דרך משל, ושמעון כך וכך, יהיה הפסק ביניהם כך וכך. עכשיו יש לי שאלה. ואם רובן לא טוען כך וכך, ואם שמעון לא נולד, ואם אין רובן, ואם אין כך וכך, למה אתה נודניק? רצונו של הקדוש ברוך הוא היה רק דבר אחד, שאם רובן יטעון כך וכך, ואם שמעון יטעון כך וכך, יהיה הפסק כך וכך. מה זה בכלל משנה אם זה בפועל או לא בפועל? מה זה, למה זה רלוונטי? אתה עוסק עכשיו ברצונו?
ברצונו זה הוא.
וממילא אתה עוסק בו?
אתה עוסק בו.
אז עכשיו אתה עוסק בעצם בו. אתה מבין מה אתה עוסק כשאתה נתפס עכשיו בעצם במחשבה של תורה? אתה אני רוצה להעביר אותנו למושג תפיסה. אתה אני רוצה להגיד בעצם העיסוק בתורה. בעצם העיסוק בתורה. בעצם הפעלת השכל שלך בלימוד תורה. המושג תלמוד תורה כנגד כולם. הוא בא להגיד לנו דבר מדהים עכשיו. כשאני עושה מצווה עם היד, אז חלק מההוויה שלי עושה את המצווה הזאת. היד, כוח הגבורה, כוח המחשבה, הרגל, כוח ההליכה. עכשיו השכל לא. עכשיו פועל חלק זה, עכשיו פועל חלק זה. זאת אומרת, אתה יודע מה מעלת הלימוד בתורה? למה תלמוד תורה כנגד כולם? תבינו הבנה. כי כשאתה עוסק במשפט, מילה, בתורה, אז אתה תפוס, והמלך תפוס כביכול בך. כביכול, 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 הקודש ברוך הוא עכשיו מופיע דרכך. תגיד לי, למה כן רלוונטי לך אם כן ההלכה כך? יותר מי אם לא ההלכה כך? כי בפועל צריך לפסוק פסק X. זה מאוד חשוב, כמו מצוות נטילת ידיים והנחת תפילין. אבל מעצם המושג שלי התאפס בקדוש ברוך הוא. יש באמת הבדל? מעצם המושג של תפיסה. זה קיים, אומר התניא, רק בלימוד תורה. רק בלימוד תורה. על כל חלקיה. בפרדס, כמו שהוא קרא. בפשט, ברמז, בדרש, בסוד. עכשיו, בלימוד תורה יש שני חלקים. יש עצם לימוד. ויש את הרצון להבין. ושיננתם מורכב משתי מילים שונות לגמרי בעברית. האחת, תשנן. השנייה תהיה משונן. משונן זה חכם מאוד. שנון. שנון מאוד מאוד. זה שני דברים אחרים לגמרי בשיננתם. המילה בשיננתם באה מהשן. יש שתי פעולות שהשן עושה. האחת, נכנס מאכל, ומה היא עושה? תועסת. לא יודע אם לכולם יש, אבל בדרך כלל יש אמא שמעצבנת ואומרת, תלעס הרבה. אל תבלע, או. תמיד יש איזה אמא כזאת שמעצבנת, ואם אין, אז יש את החבר שלי. יש אמא שמעצבנת, תנעס, אל תבלע, אל תלעס. אז תפקיד אחד של השן הוא ללעוס. טוב, די, כמה אתה יכול ללעוס? פחנת? ולא עוד, עוד. אומרים 80 לעיסות, זה טוב ל... תלעס. התפקיד השני של השן, זה להפוך דבר ממצב למצב לגמרי. גם מי שלא לועס, אם היה מכניס את השניצל כמו שהוא, זה אלו אין הנחנקים, זה מיד סגור. פרק שלם עליו, ואחרי זה יש לך וקדיש, זה סגור. כלומר, גם אם אתה לא לועס, גם אם אתה לא חוזר, גם אם אתה לא משנן באופן משעמם, השן יש לה תפקיד ראשון, לעשות היפוך מצב. זאת. להפך לגמרי את המצב, ממוצק לאחר. יש לשן שני תפקידים. במצוות תלמוד תורה יש שני חלקים, ושיננתם. תפקיד אחד זה, תלמד. תפקיד שני זה תבין. עכשיו אני לא נכנס להלכה, למד ולא הבין, אני לא נכנס בכלל לסוגיה הזו, זה סוגיות מעניינות מאוד בהלכות תלמוד תורה, לא נכנס. כאן מדבר עכשיו התניא על האדם שכן מצליח לתפוס, לתפוס פירושו, זה עמל בלתי רגיל, כלומר הוא עוסק בזה לאשורה על בוריה. זה לא דמיונו, הוא כולו בזה. הוא הגיע למצב של והגיתה. כשאדם בלימוד תורה הגיע לבהגיתה, ואנחנו לפעמים לא מעריכים את זה, לא מבינים מה הוא עושה שם. אתם יודעים מה הוא עושה? הוא מחבק את המלך, והמלך מחבק אותו. הוא מברר את רצונו של המלך, לא בפן מסוים. לא בכוח X מהאישיות. אלא בכל. הוא רק גומר את המשפט הזה, בוא נעמוד ומזה נמשיך מחר. הנה הלכה זו היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. שמו את הביטוי. שעלה ברצונו, שכשיתאון ראובן כך וכך דרך משל ושמעון כך וכך, יהיה הפסק ביניהם כך וכך. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבוא למשפט, לעולם לא יכניסו את זה בכלל, על טענות ותביעות אלו. לא רלוונטי. מכל מקום מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. הוא חוזר על זה מהכיוון ההפוך עכשיו. שאם יטעון זה כך וכך יהיה הפסק כך, הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה, כהלכה הארוכה במשנה או גמרא או פוסקים, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. דלית מחשבה תפיסה די ולא ברצונו וחוכמתו. כי אם בהתלבשותם בהלכות הארוכות לפנינו. מילים מה אמר אליהו הנביא. בי מחשבה לא תופסת, כי הוא אין סוף. ברצונו ובחוכמתו מחשבה לא תופסת, כי הוא חד. אז איך אפשר לתפוס? בהתלבשות. כי אם בהתלבשותם של מי? של רצונו וחוכמתו. בהלכות הארוכות לפנינו.
אז שוב, מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל
מאיתנו. מאיתנו ומלמה? כל הזמן. זה ההבנה, שלושת אלפים, לכן אמרתי לכם שזה דבר אחד, שני הפרים. וגם שכלו מלובש בהם, והוא מסיים במשפט, הוא ישמע את המשפט האחרון. והוא, תשמעו, גבל, ייחוד נפלא. ומה זה ייחוד? ייחוד זה שאתה מייחד שני דברים בלתי אפשריים. לכן ייחוד של איש ואישה זה ייחוד. זה בלתי אפשרי. תסתכלו בעולם בעלי החיים, לא יכול להיות ייחוד. אנחנו יודעים כמה זה קשה באדם. ייחוד. שתולה. ייחוד זה קודש בריחו, האין סוף ברוך הוא, שכינתם. כל הייחודים בעולם שאתה עושה בכל מצווה, הם עדיין בדבר מסוים. יש ייחוד אחד שמקיף את הכל. והוא ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו ולא כערכו. נמצא כלל בגשמיות. להיות לאחדים ומיוחדים בהבנה של תורה. ממש. מכל צד ופינה. כלומר, כששכל האדם מקיף את שכל התורה, ושכל התורה מקיף את שכל האדם, אז אנחנו יודעים מה קורה במחשבה. אז הכל מוקף. אתה לא יכול לעשות שום דבר אחר, אתה לא מרוכז, אתה לא שומע כלום. אתה לא פועל פעולה אחת ויכול תוך כדי לעשות פעולה, אתה יכול. והוא ייחוד נפלא, שאין כמותו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות. המשך הפרק הוא ישווה את זה לעומת זאת, זאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאין קץ במצוות ידיעת התורה על המצוות, ואז הוא יעשה את ההשוואה בין זה לזה. אבל זה בעצם המשך ברור הלבושים שהתחלנו בפרק ד'. לנפש יש שלושה לבושים, הלבושים הם מצד אחד מלמטה לאדם, אבל הם לבושים של משהו לאין קץ וארוך גדול מהאדם, כי הם הקדוש ברוך הוא עצמו. ובתוך הלבושים האלה יתייחד מקום מיוחד ללבוש הזה שנקרא תלמוד תורה. כך התבררו לנו כמה וכמה מושגים. תשובה ומעשים טובים שיפים מכל חיי העולם הבא. תלמוד תורה שהוא כנגד כולם. כל זה ניכנס בעזרת השם מתוך זה הלאה. מוכר.